זוכרים את ה-30 באוגוסט, שנייה לפני שחוזרים ללימודים, ואף אחד מההורים והילדים לא יודע מה יהיה מחר? אז כן, בשנייה האחרונה נחתם הסכם, שלום כיתה א', והעולם שמח. העולם שמח? אז זהו שלא. המורים והמורות, המנהלים, המנהלות, אף אחד לא קנה את ההסכם הזה. המורים והאוצר לא באמת הביאו הישג, רק תמונת ניצחון ליפה בן דוד והשרים. תקשיבו לסמדר מורס, מנהלת בית הספר נופים בתל אביב, כאן, ב-103 FM, ב-15 בספטמבר.
אין שום הישג, יש תמונת ניצחון של יפה בן דוד, של שרת החינוך ושל שר האוצר, תמונת ניצחון עם לחיצות ידיים וחיוכים בשטח, השטח מדמם, ההורים ללא מענה, אנחנו ללא מענה, ומעל הכל, ילדים לא מקבלים חינוך ראוי בכלל.
ומה קרה מאחד בספטמבר? 50 יום עברו מאז, כלום ושום דבר. הסכם ללא כיסוי, זה מה שאנשי החינוך טוענים. מתי זה יקרה? אם יקרה? אולי אחרי הבחירות, החמישיות, ואם נלך לבחירות שישיות? אופציה ריאלית כרגע, לפחות על פי הסקרים. שוב כל ההסכמות יידחו, הכל הבטחות על הקרח. למה מורחים את המורים והמורות? למה בדיוק מחכים? במשרד האוצר ובהסתדרות, הסתדרות המורים אומרים שלא מדובר בעיכוב, אלא ברוטינה, שמתרחשת בסיומו של כל מסע ומתן על הסכם שכר. ככה זה עובד שם. 50 יום, רוטינה, לא הגזמתם? האיסרוך הגב שהובטח להורים שיבוטל, התקיים אתמול במלואו. הים אותו ים. פלא שהמורות והמורים וההורים המאוכזבים ממורמרים, אתמול פתחנו בסדרת טורים על מה שלא יעסיק את הפוליטיקאים לפני הבחירות. אז גם זה לא מעניין אותם, רק שמנו את זה כאן. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון. 103 FM.
בעקבות הסירוב של רשת שופרסל להעלאת מחירים, טרה לא תספק את מוצריה שבפיקוח לרשת. עוד מוצרים שמתייקרים, סוכר לבן מתוצרת סוגת, אורז, עוד מוצרי מזון וטואלטיקה, עוד מעט הפרטים, פרשת העוברים בבית החולים אסותא ראשון לציון, בית המשפט הורה בצהריים לבצע בדיקת רקמות מיידית, לבירור הקשר הגנטי בין ההורים לבין העובר, מיד הפרטים ונרחיב על כך, וגם מעצבת האופנה הוותיקה והמעורכת דורין פרנקפורט, סוגרת את מפעל האופנה ואת סניפי הרשת. למה החליטה על סגירה ומתי זה בדיוק יקרה? נשאל אותה את דורין פרנקפורט לקראת סיום התוכנית. איפה הכסף? עורכת יעל איילון. מפיקרה אפרת קורמן. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי. גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. האם עוד סימן להתקררות שוק הדיור? בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 20% בהיקף המשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל, היקף המשכנתאות הסתכם ב-7 מיליארד 697 מיליון שקלים. עוד ידיעה אחת, הסתדרות המורים והאוצר חידשו את המסע ומתן תודה לאל ההסכם הקיבוצי שסוכם לפני כחודשיים. מאתמול בצהריים התנהל מסע ומתן רציף בין המזכ"לית יפה בן דוד לבין אנשי האוצר במטרה להגיע לסיכום מחייב, כך נודע ליעל איילון. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, תומך ביישום פרויקט המטרו בגוש דן. הנגיד אמר בוועידת כלכליסט שהמטרו יקל על הגודש בכבישים ויתרום בטווח הארוך להגדלת ההכנסות במשק.
האומדן אומר שהתועלת צפויה להניב בטווח של כ-10 עד 15 שנים, רמת תוצר גבוהה יותר ב-3 עד 4%. זה המון. כדי לסבר את האוזן, מדובר בכ-50 מיליארד שח לתוצר הישראלי בכל שנה, שהם כ-5,000 שח תוספת לתוצר לנפש. עלות ההשקעה במטרו נעמדת בכ-150 מיליארד שח, כך שברור שהתשואה להשקעה גבוהה.
ההרשמה להגרלה השלישית של דירה בהנחה תיפתח ביום ראשון הקרוב ותיסגר ביום ראשון שלאחר מכן. על פי נתוני משרד השיכון ורשות מנהל מקרקעי ישראל, יוגרלו 30,000 יחידות דיור ב-11 יישובים ברחבי הארץ. ולראשונה בישראל, משרד האוצר והבורסה לניירות ערך נערכים להנפיק אגרות חוב של המדינה על גבי פלטפורמת בלוקצ'יין. גיל כהן, סגן בכיר לחשב הכללי באוצר, מסביר.
אגף החשב הכללי עוקב מקרוב אחרי התפתחויות הטכנולוגיות בשווקים הפיננסיים ובעולם הפינטק, ואני חושב שהמהלך הזה בו נבצע הנפקה של איגרת חוב ממשלתית על ידי שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין יתרום רבות להבנת הטכנולוגיה ויתרום רבות לשימוש עתידי בה, אם יהיה צורך.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד פרשת העוברים וההוראה של בית המשפט. פותחים איתך מרב כהן, וואלה, שלום מרב.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז מה, קודם כל, מה בית המשפט אמר?
בעצם בית המשפט החליט שהוא חייב את הצדדים לערוך בדיקה כדי לזהות מי האם הביולוגית של העובר. זאת אומרת, בשלב הזה אנחנו עדיין חושדים, יש חשד מי האם הביולוגית. החשד עולה בגלל שהן עברו הקפאת עוברים באותו היום, האם העירה והאם החשודה כביולוגית, ועברו את זה עם אותו רופא. ובגלל זה החשד מסתכם בה. אבל אנחנו עדיין לא יודעים את זה באופן מובהק. כדי שנדע את זה באופן מובהק, האם הביולוגית, החשודה, צריכה לעבור בדיקות. עד עכשיו בעצם האם ההריונית לא הסכימה להעביר את בדיקות מי השפיר, ועכשיו בעצם בית המשפט חייב אותה, וככה אנחנו נדע בוודאות.
כלומר, הגענו לשורה התחתונה, אין ברירה, אלא לבצע את הבדיקה.
האמת שזאת לא השורה התחתונה, כלומר, זו השורה הראשונה. השורה התחתונה תהיה מי האם שתגדל את התינוקת הזאת. כלומר, עכשיו אנחנו רק בודקים האם, מי האם הביולוגית.
נכון, אבל יש לזה משמעות, לתוצאות יש משמעות.
בוודאי, בוודאי. אבל גם אם זאת לא האם הביולוגית, נצטרך למצוא אותה מתוך ה-40 האפשרויות האחרות. ה-40 החשודות האחרות.
כן, כי יש הסתברות רצינית שיודעים מי האם הביולוגית.
נכון, אמרתי, בגלל שהן עברו את אותה הקפאת עוברים באותו היום, עם אותה רופא, עם אותו רופא, יש חשד שלהן הוחלפו הביציות שעל המבחנות. בגלל זה היא החשודה העיקרית. אבל יש סבירות בינונית לעוד 7 נשים אחרות, ועוד 40 בספירות נמוכה.
כן, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד טרגי, איך שלא מסתכלים על זה. ולהם שנושאת את העוברית הזאת, אין ברירה אלא להסכים, ואני כבר לא רוצה לחשוב מה יהיה ההמשך, כי ככה או ככה, ההמשך הולך להיות מאוד מאוד קשוח.
נכון. בכל מקרה, מהרגע שאנחנו נמצא את האם הביולוגית של העובר, בית המשפט יצטרך להכריע מי תגדל אותו. בכל מקרה זה יהיה מאוד מאוד צמוד ללידה, כי כבר עכשיו יש בשבוע 30 פלוס, אז זה אומר שאנחנו נתקרב ונראה אולי, אני רוצה לקוות שלא, אבל אולי נראה מחזה קשה מאוד. אם ההחלטה תהיה אחרי הלידה, אז אנחנו כמובן, ההכרעות יהיו אחרות לגמרי לטובת הילדה עצמה, כלומר אחרי שבאמת כבר יש אימא שבעצם ילדה אותה, ויש לו הקשרות בין האם, לתינוקת ותניק אותה וכל מיני דברים כאלה, אז באמת אז כבר יהיה הרבה הרבה יותר קשה לקבל החלטה.
תגידי מרב, מה המסקנות של אסותא ראשון מהסיפור הזה? הם הפסיקו הפריות בינתיים?
נכון, אז כרגע בשלב הזה גם משרד הבריאות דרש את זה מהם, והם נענו למשרד הבריאות בעצם לעצור כרגע את כל ההליכים של הפריות. הם לא מקבלים גם נשים חדשות בכלל, יש לזה משמעות כבירה, צריך להבין את זה, לנשים שמחכות שנים להיקלט בהיריון.
נכון, ועוברות תהליכים מאוד
מסובכים. מאוד, נכון, עם הורמונים, זה דברים קשים מאוד, ולכן באמת כל עיכוב כזה הוא עיכוב משמעותי מאוד מאוד לנשים הללו. אבל אני חושבת שכרגע זה היה הדבר הנכון לעשות כדי לראות.
רק לגבי אסותא ראשון, או ששוקלים נכון. גם בתי חולים אחרים לעשות איזושהי רוויזיה בסיפור?
אז כרגע מי שהפסיקו את הטיפולים, אסותא ראשון בעצם נפגעו מזה פגיעה גדולה, בגלל שהפסיקו להם את הטיפולים באופן מוחלט.
כן.
זה אחד. במקביל, משרד הבריאות עורך ועדה חיצונית, שצריכה להגיש את המסקנות שלה לקראת סוף השנה, ובעצם להסביר איך אנחנו נמנעים מהטעויות האלה בעתיד. עכשיו חייבים להגיד שמבחינת ההוראות, ההוראות כתובות, כלומר, הטעות היא טעות אנוש. השאלה איך אנחנו נמנעים מהטעויות אנוש האלה, זה לא שהוועדה של משרד הבריאות תסיק מסקנות חדשות. אין מסקנות חדשות להסיק, כי באמת כל ההוראות הן הוראות ברורות ומדויקות.
כן.
אבל כשמתחלפים במדבקות, זה באמת צריך לראות, אתה יודע, זה בסוף ערנות של הצוות המטפל, כן. של צוות המעבדה.
אנחנו רק בתחילתו של הסיפור. מרב כהן, נכון. וואלה, תודה.
תודה רבה.
ושלום לעורך הדין דוקטור עדי ניב יגודה, מומחה למדיניות בריאות ומשפט רפואי.
שלום רב.
בוא נדבר על התסריטים האפשריים אחרי החלטת בית המשפט.
אז למעשה אנחנו רואים שיש פה סיטואציה שהיא ייחודית ואפילו ראשונית בישראל, כשיש התנגשות בין הורים ביולוגיים לבין אמא שהיא נושאת את את העובר שהוא אינו שלה, כלומר הורות פיזיולוגית, כשהיום זה הגיע, אני חושב, רק מה שנקרא הקריאה הראשונה לבית המשפט בהתייחס לשאלה האם מבצעים או לא מבצעים בדיקה גנטית לעובר על מנת לוודא ולמצוא מי הם ההורים הביולוגיים שלו, והיום בית המשפט הכריע שיש מקום לעשות את הבדיקה הגנטית במנותק עוד מהשאלה מי בעתיד יוכפע כהורים, האם זה יהיה ההורים הביולוגיים או ההורים שלמעשה כפו עליהם פונדקאות שלא ברצונם.
כמה זה מחייב החלטה כזו או תוצאה של בדיקת רקמות?
אז למעשה ההחלטה היא מחייבת, לא ניתן לעשות בישראל בהתאם לחוק מידע גנטי בדיקה גנטית לקשרי משפחה ללא צו בית משפט. זאת אומרת, אם לא היו מורים על בדיקה שכזאת, האימא שהייתה ממשיכה לגדל את התינוקת שתיוולד ותוכר כאימא המשפטית היא האימא שנושאת את ההיריון. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהיא נושאת תינוקת שאינה שלה גנטית, בית המשפט נתן את ההחלטה לבצע בדיקה על מנת לבדוק מי הם ההורים הגנטיים שלה. יש לזה ערך אגב גם בריאותי לתינוקת שתיוולד, אנחנו תרצה לדעת מה הרקע הגנטי שלה,
כן.
ולכן עוד מבלי ובמנותק מהשאלה כן או לא ההורים של התינוקת, יש פה חשיבות לדעת האם היא שייכת להורים שנמצאים בסבירות גבוהה.
עוד תסריט אפשרי, עורך הדין עדי ניביה גודה, האם זה מחזק את עמדת ההורים שככל הנראה הם הורי התינוקת הזאת, או ברית הזאת?
למעשה, נוצא פה מציאות כמעט בלתי אפשרית. לכל אחד מהצדדים, גם ההורים הביולוגיים, וגם ההורות הפיזיולוגית, יש פה טענות משפטיות טובות שהם יכולים להתבסס על פסיקה ועל חקיקה, כל אחד יביא כנראה את החוק שתומך אותו ומחזק את העמדה שלו, אבל באמת נוצרה פה לראשונה התנגשות שלכל אחד מהצדדים יש פה טענות מבוססות, חזקות וטובות.
יש ב-100% הזה בתוך השלם הזה גם חלקים, כלומר יש מישהו שיש לו חלקים נגיד יותר טבעיים בטיעון הזה וכזה שפחות, או שזה מתחלק 50-50 או אולי אפילו לא?
אז זו שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר אם אנחנו שמים רגע עושים טבלה ומה הטיעונים של צד אחד ומה הטיעונים של צד אחר, אז אנחנו יודעים שהאימא שנושאת את את התינוקת ברחמה, למעשה אם לא יינתן צו משפטי או אם לא היה ניתן צו משפטי לבדיקת קשר משפחה, אז באופן טבעי היא הייתה האם המשפטית של התינוקת. גם ביהדות מכירים רוב הבעילות החרבה, זאת אומרת מכירים בסיטואציות שבה ההורים הם האמא שילדה את התינוקת ולא בהכרח בעלת החומר הגנטי. אנחנו יודעים אגב גם בחוק הפונדקאות שבסופו של דבר יש מצבים שבהם לתורמת הביצית אין מעמד משפטי ביחס להורות לתינוק שנולד.
אין זכויות.
נכון, אבל פה יש סיטואציה שהיא קצת אחרת, כי זה לא פונדקאות בדיוק, אבל זה פונדקאות כפויה. מצד שני, אנחנו מכירים מספיק פסיקה, וכולל חקיקה בישראל, שנותנים מעמד להורים ביולוגיים.
זהו, אתה יודע שאנחנו מתייחסים לזה כעוד קייס, אבל זה קייס, זה ממש לא ככה, כי זה טרגדיה אנושית, איך שלא תסתכל על זה. מה, לסיום, האם אתה יכול להעריך מה השלכות של מקרה כזה על הפריות עתידיות במדינת ישראל?
אז אין לי ספק שזה התממשות הסיוט של כל מי שעוסק בטיפולי פוריות. אני גם חושב שאולי זה המקרה הראשון שאנחנו יודעים עליו, לא בכך המקרה הראשון שקורה, הוא התגלה בצורה אקראית. אנחנו יודעים שבעולם היו מקרים נוספים, בין אם זה בטיפול הפוריות ובין אם זה תינוקות שהצמיד הוחלף להם במהלך בבית היולדות. אגב, אנחנו יודעים על עוד מקרה שהיה פה בארץ לפני לא הרבה מאוד שנים, בסביבות שנת 2017 אם אני לא טועה, של אישה שעברה טיפולי פוריות והחזירו לעובר שלא שלה, אבל במקרה ההוא מה שקרה, זיהו את זה מספיק בזמן, כדי לעשות שטיפה של חלל הרחם, ולכן מנעו את ההיריון. אבל אני חושב שהמקרה הזה בהחלט צריך לצמוח ממנו ולייצר תשתית שהיא הרבה פחות מסוכנת, ועם הרבה יותר ודאות וביטחון ביחס להליכי פוריות ולעוברים שם חוזרים.
כן, סיפור מסובך מאוד ורגיש מאוד. עורך הדין דוקטור עדי ניב יגודה, תודה.
תודה רבה.
טוב, עכשיו להתייקרויות, להעלאות המחירים, לטרה ששופרסל מסרבת בינתיים למכור את המוצרים שלה, המוצרים שבפיקוח, ויש עוד עליות מוצרים, דיברנו על זה אתמול, אבל טרה ושופרסל זה סיפור, אולי עוד מישהו בדרך לסרב לטרה. נבית זה אומר, ידיעות אחרונות, וויינט, שלום נבית.
ערב טוב.
שלום שלום. אז קודם כל, איפה זה עומד נכון לרגע זה?
נכון לרגע זה, רק לסופרסל טרה לא מספקת את מוצרי החלב הלא מפוקחים שלה. את המפוקחים היא חייבת לספק.
כן, נכון.
על ידי חוק. ובשלב זה, סופרסל מסתגלת למצב, מפני שיש לנו את תנובה שלא העלתה המחירים, וטרה כידוע היא לא המחלבה הגדולה בישראל, יש את שטראוס ותנובה, ולכן היא די בקלות תחסה את המחסור לכאורה שזה
ייצור. כן, בדיוק. אז על מה אנחנו מדברים? זה הרי לא חלב ולא דברים בסיסיים כאלה, על אילו מוצרים אנחנו מדברים? בכמה מוצרים מדובר, אם אפשר להעריך ככה בגדול?
את מדברת על עליות המחיר?
לא, לא, על טרה. אני מדברת על מה טרה לא מספקת בינתיים.
טרה לא מספקת את מוצרי מולר, את משק צוריאל, ומוצרים שלה שאינם בפיקוח היום.
כן, ברור.
כל מיני מעדנים, את יודעת, יוגורטים מיוחדים. אלו המוצרים.
יש עוד מישהו שמצטרף לסירוב הזה, לדחייה הזאת של טרה בינתיים?
כן. מי שבינתיים סרב לספק זה יוניליבר שלא סיפקה את קרמבו, לא ברור לי למה קרמבו דווקא נהיה
סמל,
כן, ראש החנית, אילו, זה לא אילו. בדיוק מוצר יסוד בסל נכון. הקניות הישראלי.
בוא נאמר זה לא טונה.
כן, זה לא טונה וזה לא מוצר צריכה בסיסי. אז כרגע בסופרסל לא תמציא לא את הקרמבו של יוניליבר, של שטראוס, של יוניליבר הבעלים, ולא את המוצרים של טרה, ונראה לי שזה לא יערער את עצם קיומה
שלי. זהו, האמת שנכון, כי את יודעת, אני מסתובבת שם בין המדפים, אני לא רואה בדיוק מדפים ריקים, שום דבר לא מקוסח
נכון.
שם, יש תמיד תחליפים. אגב, אנחנו מדברות על זה לא מעט, תמיד טוב לקחת תחליף שהוא יותר זול והוא לא פחות גרוע, וזה חוסך לא מעט כסף.
אז זה המבחן האמיתי שיהיה של הצרכן הישראלי.
האם הוא יעמוד בזה או לא?
בואי נגיד בתרחיש קיצון שעוד חברות חדלות לספק לסופרסל. והציבור יצטרך להצטייד בכל מיני תחליפים. האם באמת הוא יוותר על המותגים האהובים עליו? זו שאלה טובה.
כי ישראלי אוהב מותגים מסוימים, הוא יתרגל, אבל אפשר לשנות דפוסי קנייה, כלומר זה לא סוף העולם.
חייבים להיות כנים, לא תמיד התחליף הוא באמת אני חייבת להגיד את זה, יש קצת אי בהירות בעניין הזה. זה שהמוצר התחליף יוצר באותו מפעל, עדיין לא אומר שזה אותו מוצר כמו של המותג. את יודעת, יש בסין מפעלים שמייצרים טלוויזיות מהנונם הכי נחות ועד היוקרתים ביותר.
נכון.
זה הכל שאלה של המפרט של מי שהזמין.
אז עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך נבית, כמה זמן שופרסל יכולה לעמוד בסירוב שלה? עד מתי? עד כמה?
אז ברשותך אני אעשה רגע סדר.
טוב מאוד.
כי הציבור קצת מובהל שלא בצדק. כל רגע רואים כותרת, סאנו אל תא מחירים, קימברלי קלארק אל תא מחירים.
נכון, חיתולים וכל מיני דברים כאלה.
כן, כרגע זה על הנייר, כרגע החברות, נכון, החברות האלו הגישו מחירונים עם מחירים חדשים, אבל בפועל על המדף זה לא קרה עוד. למה זה לא קרה? כי הרשתות עוד לא אישרו להם. עכשיו, חלק גדול מהכותרות שראינו, סאנו מעלה, דיפלומט מעלה, המחירונים בכלל ייכנסו לתוקף, אם הם ייכנסו בראשון לנובמבר. זאת אומרת, המבחן האמיתי של הרשתות וגם של סופרסל כמובן, הוא יהיה בראשון לנובמבר. האם באמת הם יאשרו את עליות המחירים האלה או לא? האם כולם יאשרו או רק סופרסל תעמוד בראש המחנה ותילחם?
תאריך מאוד משמעותי, גם בחירות, גם עליית מחירים כביכול דרמטית. תגידי, רמי לוי בסיפור?
רמי לוי טוען שגם הוא לא יעלה מחירים, אבל אני חייבת להגיד, הם כולם מצהירים שהם לא יעלו מחירים. בכל זאת שאנחנו מסתכלים מדי פעם, סטורנקס חודש בחודשו מוציא את מדד עליית המחיר של המזון. המזון עולה, אז מי אלה האוטופיות? לא, רשתות השיווק. אז יש גם פער בין ההצהרות לבין מה שקורה בפועל על המדף, ונורא קשה לעקוב, כי יש מוצרים שאלו ויש מוצרים שלא אלו, ורק צרכן שבאמת מכיר את המחירים יכול לדעת אם הרשת העלתה או לא העלתה.
זה בדיוק הזמן להתחיל לעשות את הסדר הזה.
אז זה הזמן באמת להתחיל לעקוב אחרי מחירים.
בדיוק.
ולהתחיל לבחון לפחות, האם המותג או המוצר החליפי מתאים לך, או שלא מתאים לך.
נכון, שום דבר לא יקרה. נבית זומר, ידיעות אחרונות, וויינט. תודה רבה נבית.
תודה.
שלום שלום להתראות. עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה להגבלים העסקיים, יש פה כמה שאלות בעניין הזה. שלום דרור.
שלום רב.
שלום שלום. קודם כל, מאבקי רשתות שיווק מול ספק, כמה זה נדיר, מי מרוויח מזה, מי מפסיד מזה, אם בכלל?
אז תשמעי, זה קורה אחת לכמה שנים בצורה יותר בולטת, זה קורה הרבה פעמים בלי ששומעים על זה במאבקים וכיפופי ידיים שלא מגיעים לכותרות, אבל זה קורה, זה קורה בהחלט במיוחד בתקופות רגישות, במיוחד כשספקי מזון רוצים להעלות באופן משמעותי את המחירים, ורשת השיווק חושבת שזה לא כלכלי לה, זאת אומרת זה עלול לפגוע במחירות שלה והציבור לא ערוך לשלם את היוקר הנוסף הזה.
כמה זמן, אתה יודע, כמה שפיל יש פה לרשת שופרסל שהיא הגדולה, יש לה זמן כדי למשוך את טרה, או אי אפשר לדעת, יכול להיות שהיא גם תעמוד מול יצרנים אחרים ותגיד אין כניסה.
תראה, אני אפתיע אותך, רשת שופרסל יכולה להגיד לטרה שהיא לא מוכנה להעלות בגרוש אחד, או באגורה אחת את המחירים, ולא יקרה שום דבר לצרכן הישראלי.
זה ברור, על זה דיברנו עם נבית, אבל השאלה אם טרה יכולה להגיד לשופרסל, תודה רבה, שלום, לא נותנים לכם, לא מפוקחים ולא לא מפוקחים. יש אפשרות כזאת?
בעניין הזה החוק הוא חד משמעי. מוצרים שאינם מוצרים מונופוליסטיים, זאת אומרת שהם לא המוצרים הנפוצים ביותר בתחום הזה, ושנתח השוק שלהם לא מגיע כדי 40 או 50% מהקטגוריה, הם יכולים להחליט שהם לא עולים על המדף, אין שום בעיה.
ושום דבר לא יקרה, הכל בסדר.
שום דבר לא יקרה, וגם הצרכנים, אם יראו לטרה שהם לא מוכנים לקנות מוצרים עתירי רווח, כמו גבינה צהובה, שכל מי שבקי בתעשיית החלב, יודע שזה מוצר שגם תנובה וגם טרה מרוויחות עליו עשרות אחוזים, לא יקרה שום דבר אם עכשיו יקנו תנובה ולא יקנו טרה.
תגיד, עורך הדין דרור שטרום, יש משהו, מישהו שיכול לסייע לשופרסל לעמוד מול טרה?
תראי, קודם כל, שופרסל היא 40% משוק הסופרמרקטים בערך, אז היא מה שנקרא חברה עם כתפיים רחבות מאוד. אני חושב שהגורמים הטבעיים שיסייעו לשופרסל במהלך כזה, זה רשת רמי לוי, שהיא בהחלט אחת הרשתות הזולות, אם לא הזולה ביותר, ושבאופן טבעי היא זאת שמועמדת להיות הסרבנית הבאה להעלאות מחירים, לא
שזה,
רק
שזה, אתה יודע מדרור, שגם זה לא מוחלט, כי גם אצל רמי לוי כבר, אתה יודע, כשעושים סלי מזון, כשעושים סקר סלי מזון, אז גם פה ראינו, גם אצלו, העלאות מחירים כאלה ואחרות, ושופרסל בכלל בצרות וצמצומים, והולכת לסגור סופרים קטנים.
ענת, זה לא מדויק. אני מנהל מכון מחקר, ואנחנו עשינו מחקר על פני 7 שנים, של כל הרשתות, עם כל הסניפים בארץ, לקחנו סל של 20 מוצרים בסיסיים, ובדקנו וראינו מי הרשתות הזולות ומי היקרות. התמונה היא מאוד מאוד ברורה, אני לא אעשה פה פרסומת לאף אחד, אבל הרשת שדיברנו עליה היא בהחלט הזולה.
מה זאת אומרת, טעיתי?
זאת אומרת שלאורך זמן הם הזולים ביותר.
כן, לא, לא, בסדר גמור.
איזה, נתקלנו לאחרונה באיזה כתבה פה ושם, שתפסו בחירים. בסוף המבחנו על פני שנים לאורך זמן, וחשוב מאוד לזכור שהציבור בסוף הוא השופט האחרון של הדברים האלה, והוא יכול להחליט מה שנקרא לבחור באיזה מוצג שבא לו, ולזכור שהיום יש גם רשת נוספת בשוק, קרפור במה שנקרא,
כן, שתכף מגיע.
שמציעה מותגים פרטיים, שאולי הם לא המותגים המוכרים מזה עשרות שנים לצרכן הישראלי, אבל שווה לנסות במחירים זולים בהרבה, ולהקל את יוקר המחיה מעל עצמנו.
תגיד, יש מקום להתערבות של כמי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים של הרשות להגבלים?
תראי, אני כבר תקופה ארוכה חושב שבשוק המזון והמוצרים הנמכרים בסופרמרקטים יש מקום להתערב, ואני חושב שמה שקורה ביחסים שבין היצרנים, היצרנים הגדולים, כוון לארבע הקבוצות הגדולות, היבואנים הגדולים ורשתות המזון, ישנם שם דברים שאינם קשרים ואינם תקינים, ושהגיעה השעה לחשוב אם לא צריך את הקבוצות הענקיות האלה, שאין תקדים באף מדינה בעולם לגודל שלהם בשוק המזון, לפרק אותן, פשוט לפרק אותן, ועל ידי זה ליצור מתחרים נוספים.
כן, לאחרונה דיברנו על ויסוצקי לא מעט, והשאלה אם אתה מתכוון לעוד מוצרים שאתה יכול, או יצרנים שאתה יכול לפרט?
יש עוד קבוצות, ויסוצקי דווקא לא מהקבוצות הגדולות ביותר, נכון שיש לה מונופול בתחום התי,
בדיוק.
אבל אני מדבר בעיקר על הקבוצות הגדולות שיש להם מונופולים בכמה וכמה תחומים. אם אנחנו מדברים על תנובה, אז יש לה גם בירקות קפואים, גם במוצרי חלב וגם במוצרים אחרים. אם אנחנו מדברים על אוסם, יש לה מונופול בתחום מוצרי הסויה, בתחום הפסטה ובתחומים של סלטים.
אז למה זה לא קורה בעצם? למה לא נכנסים דוח בחברות הענקיות האלה ואומרים להם, חברים, בואו נעשה פה סדר?
אז תראי, זה לא קורה משני טעמים מצטברים. האחד זה צריך למהלכים כל כך נועזים וכל כך משמעותיים, צריכים גיבוי פוליטי לדברים האלה, ולצערנו אנחנו לא רואים מנהיגות פוליטית שדוחפת לרפורמה אמיתית בשוק המזון. ראי, רק לפני חצי שנה, שר האוצר הכריז שהוא מקים איזה צוות לבחינת הריכוזיות בשוק המזון, אני לא יודע אם את שמעת על המסקנות שלו, אני לא שמעתי.
לא שמעתי.
זאת אומרת, חסרה נחישות בצד הפוליטי, וגם בתחום, מה שנקרא, של הפקידים המקצועיים, צריכה להתגבש קואליציה שתוביל לרפורמות, כמו שראינו אגב בהפרדות בנקים, בהפרדות קופות גמל. מדינת ישראל כבר עשתה מהלכים נועזים בתחום הזה, וכנראה שאם יימשכו העלאות המחירים הבלתי נסבלות האלה, יצטרכו להגיע גם לרפורמה פה.
תגיד, כמי שעושה סקרים, כמו שסיפרת, ואתה מכיר גם את הצרכן הישראלי, הוא שונה מצרכן אחר, נגיד, באירופה, בארצות הברית? כי המחירים פה, נגיד, אנחנו במצב כלכלי יותר טוב, והריבית עוד לא מקסימלית, והאינפלציה עוד לא בשיאה, אבל אנחנו במקום אחר, כי עמדת הפתיחה שלנו היא הרבה יותר גבוהה מאשר מקומות אחרים. במה הוא שונה?
הצרכן הישראלי מתאפיין מזה עשרות שנים בזה שהוא הרבה יותר סובלני להעלאות מחירים, הוא הרבה יותר עצלן בלהטריח את עצמו ולנסות מוצרים יותר זולים. הוא רגיל לקנות את מה שהוא רגיל לקנות ודבק במותגים האלה, ולכן החברות הגדולות מנצלות וממקסמות את האינטרס שלהן בכך שמאמינות שאם הוא רגיל לקנות גבינה לבנה מסוימת או חלב מסוים, הוא ימשיך לעשות את זה מאותן פירמות.
ועכשיו כשיש משבר כלכלי, נגיד, אז
יותר אנשים כן יתרחו לבוא ולראות איך הם מוזילים את הסל שלהם, אבל עדיין אנחנו מדברים דווקא על הצרכנים הצעירים. הצרכנים הוותיקים יותר הם שמרניים מאוד. אגב, בשוני מאוד מובהק, שאלת על תרבות צריכה, אז אני אענה לך, במדינות האנגלו-סקסיות במיוחד, גם אנגליה, גם ארצות הברית, גם אוסטרליה, יש תרבות צרכנית הרבה יותר מפותחת, שם כאשר יצרן עושה מה שעשתה טרה, ומקפיץ מחירים ברמות כאלה, אז מיד הצרכן מגיב ומפסיק פשוט לקנות את התוצרת שלו.
כן, טוב, פה סוגי האוכלוסייה שונים, זה מדבר לקהלים אחרים, זה הרבה יותר מורכב כנראה, כמו שכל הסיפור.
לא לדור הצעיר שלנו, הדור הצעיר שלנו הוא הרבה יותר מרדני,
נכון,
והרבה פחות מוכן,
נכון,
להיות
לגמרי.
מה שנקרא פרייר בהגעה.
הגיע הזמן, עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה דרור.
תודה לכם.
שלום, שלום. 40 שנה ודורין פרנקפורט סוגרת את מפעל האופנה ואת סניפי הרשת, כך מפרסמת היום נבית זומר עמיתתנו מידיעות אחרונות ויינט. אנחנו שמחות לדבר עכשיו עם דורין פרנקפורט, שלום.
שלום, הלאה.
מתי זה קורה? מעכשיו לעכשיו?
כן, מעכשיו לעכשיו, וואו, לא, זה כבר שני. נביא איתי פשוט תתחית. היא עלתה על זה בשיחה הכי רנדומלית עם מוכרת בחנות, כי אצלנו כולם יודעים את זה, זה ברור, זה תהליך של שנים.
וואלה.
וכן, זה לא, הצוותים, החברים, הקולגות, זה לא, לא עושים כזה דבר.
כלומר, זה הולך בפייד אאוט, אבל לאט לאט.
זה הולך כבר כמה שנים, זה דווקא התעכב בגלל הקורונה, כי מרגית ואני, אנחנו שותפות 40 כן. שנה, ואנחנו בנות אותו גיל, אז כאילו חשבנו ככה לחגוג את 70.
וואו.
ואז באה הקורונה.
וטרפה לכם תוכניות.
ובדיוק, דחתה לנו בשנה ושלושה וחצי חודשים.
יפה, אז רגע, אז בואי עכשיו נלך באמת לשורה התחתונה. מתי באמת רואים את הסוף? כלומר, התהליך הוא תהליך ארוך של כמה שנים. את, יש לך תאריך יעד סופי לסגירה?
אוקיי, אז אנחנו לא חברה בורסאית. אנחנו זזות לאט לפי דברים שקורים. זאת האמת. ומבחינתנו זה לא היה סגירה של הקירות, אוקיי? זה לשחרר אנשים ולראות שיש להם דרך, זאת אחריות. אז אני לא שמה תאריכי יעד. אנחנו עושות מעבר, למעבר של המפעל יש תאריך יעד, כי מסתיים חוזה, מתחיל חוזה.
שהוא מה? תרמזי לנו לפחות?
מסיימות, לא, אנחנו מסיימות בסוף נובמבר, במקום שאנחנו נמצאות, שזה רצפות יצור, כל הדבר הזה הוא גדול.
כן.
אוקיי? ואנחנו עוברות לסטודיו, זה מאוד מרגיש, שבו אנחנו נתמקד עם צוות קטן, בדברים שאנחנו הכי בוחרות לעשות.
שזה מה?
שזה... כל מה שקשור בשיתופי פעולה, בעיצוב, עיצוב, מיתוג, שיווק, אונליין, קפסולות, שיתופי פעולה.
בואי נדבר קצת על מצב האופנה הישראלית, כשבעצם, קודם כל, את דגל בשביל הרבה מאוד אנשים, את מעצבת על, באמת, מקורית, חשיבה מקורית והכל, כל הסופרלטיבים,
רבה.
אמיתי, באמת מכל הלב. אבל את בחרת באופן קונספטואלי לייצר בישראל בלבד, ולא הלכת לעולה בנגלדש ולא להודו ולא לירדן. כמה זה היווה באמת איזשהו קושי עסקי, כלכלי, על כל השנים האלה?
דבר ראשון, קושי זה עניין של החלטה של כל אחד ואחת מאיתנו. באמת, של כל אחד. אני מרגיש ואני התמקדנו בהנאה, באמת היתרונות של לייצר קרוב, לבית, ללב, כמו במאפייה בעצם.
כן.
יש לזה כל כך הרבה יתרונות, זה כל כך נכון, זה חשיבה כלכלית, זה חשיבה עסקית, שהייתה אמורה להיות בליבה של מדינה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה מאוד ארוך.
נכון מאוד.
בדיוק.
השאלה עכשיו... היא כמה זה רווחי, כמה זה משתלם.
אוקיי, אז לא. אז זה רווחי מספיק, שאני אוכל להגיד לך שאני, אחרי 40 שנה, הצלחנו... לעשות משהו שהצליח. מה זה הצליח? אנחנו 40 שנה מייצרות, אנחנו בוגרות, מוגשמות, זה גם החלטה כמה כסף רוצים.
זהו, שזאת השאלה שלי, דורין, האם,
כמה כסף?
האם יצרנים אחרים, יצרני אופנה במקרה הזה, אחרים, שבחרו לא לעשות את זה בישראל, בחרו כי הם רצו פשוט להרוויח יותר, כי הם היו יותר גרידים ממך ומרגית.
אני לא חושבת שגרידי זה המילה. אבל יצור מקומי, למרות כל הקשיים והבירוקרטיה, יש בו כל כך הרבה ערכים. עכשיו, אני לא חושבת שזה גריבי לרצות להיות עשיר, ממש לא. אני לא פוסלת, אני לא אומרת,
כן.
וואו, אני נגד יצור בסדרות. ממש,
ברור.
אבל אני לא באתי משם. באתי עם אג'נדה לעיצוב ייצור מקומי של שכר הוגן, שמירה על הסביבה, תחשבי, אני מדברת על 83.
כן, זה מטורף.
עכשיו, זה לא היה לזה את המושגים שיש לזה היום.
כן.
אנחנו התמקדנו במשהו קטן, שזה, את יודעת, בגדי מעצבת, איכותיים, ייחודיים, סדרות קטנות, ושמרנו על מחירים מדודים.
מה שנקרא, לא היית מסכית, כלומר, לא הלכת על הז'אנר הזה.
אז לא, בדיוק. עכשיו, זה היה, אני רציתי להשאיר חותם אישי. ובגלל זה, זאת הסיבה גם שלא רציתי למכור את המותג, ושהוא יהפך למשהו
הבנתי.
גדול.
הבנתי. תגידי, אנחנו ככה די מצומצמות בזמן ברדיו, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על המעבר מחנויות פיזיות לאונליין. את השתלבת okay. בזה, כי לשם זה הולך, והיום הרבה מאוד אנשים סוגרים חנויות, גם, את יודעת, קונפקציה, חנויות גדולות, יצרנים גדולים מאוד, מעדיפים לסגור, מוכרים אונליין, לא תמיד התוצרת הטובה ביותר, אבל זה עובד ככה.
אוקיי, אז בתשיעי לתשיעי, 99,
תאריך יפה.
נכון. בגלל זה מחרנו אותו, פתחנו אתר, תשיעי לתשיעי, 99, ואני, סלח לי, אף אחד לא שומע אותנו, ביוהרה התראיינתי גם, עכשיו פעם זה היה עיתונות כתובה, אני לא יכולה אפילו להגיד שלא אמרתי את זה,
כן.
שאני חושבת שהקניות יהפכו יותר ויותר מהקורסה בבית. וואלה. אני אשלח לך, לא, עכשיו.
אוקיי, טוב.
האם אפשר להיות, לצאת מטופשת יותר, מאשר להתראיין ככה, לא
טוב,
בטוח.
גם בשלוש בבוקר זה כיף לקנות גם בסופר וגם בגדים שבא לנו עליהם.
נכון, וב-2006 הפכנו את האתר לאתר מחירה. זאת אומרת, מבחינתי, כאישה עובדת עסוקה שגידלה ילדים ובעלת משפחה והיו לי הורים, הפנטזיה הזאת היא ממש חלק ממני. עכשיו, כשזה באמת קרה, בגדול זה, אני חושבת, היה ב-2016.
כן. עוד לפני הקורונה.
כן, זה לא קשור.
כן.
זה היה פשוט נראה לי מהלך. Here comes the money!
Here we go! אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
טוב, חזרנו לקראת סיום, כמו בכל יום, בורסה, אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, אהלן אלדד.
אהלן.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, שלום. מה קורה אצלנו היום? ירידות?
כן, אנחנו היום ביום ירידות, היו כמה ימים של עליות, אז אנחנו בעליות קלות בארצות הברית, באירופה, סליחה, ירידות קלות כרגע בארצות הברית של בין 0.5% ל-1%, וכאן ירידות של כ0.5%.
כן, טוב, תראה איך מתייחסים ל0.5% כבר אומרים שזה קל, נכון?
כן.
טוב.
כן, מתרגלים, אנחנו מתחסנים.
אוקיי, טוב, אבל יש כמה דברים עקרוניים שכדאי לדבר עליהם. קודם כל, עונת הדוחות נפתחה בארצות הברית, זה הרבעון האחרון, וזה לא נראה רע בינתיים, לפחות.
נכון.
וגם מדברים שם בעצם על מיתון, כמה סימנים שם באמת מראים על מיתון, על פי רשת בלומברג, שהיא רשת שאפשר לסמוך עליה.
כן, אז רשת בלומברג עשתה סקר, וסקר הזה יצא לה 100% מיתון, מה שלי אומר שלא 100% לא יהיה מיתון, אבל נעזוב את זה רגע בצד.
לא היה לי נעים להגיד שגם אני חשבתי ככה, אבל מי אני שיגיד את זה?
לא, לא, את יש לך את זה, אני אומר לך, כן.
תודה רבה, אני נתלית באילנות גבוהים.
אנחנו נקים ביחד קרן גידור בשנה הבאה.
סבבה, מעולה.
ובינתיים, אני יכול להגיד שכל הרעש הזה, סביב המיתון או לא מיתון, הוא קצת מבלבל את הציבור, כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים לזכור שיצאנו מהקורונה, והיו חודשים של צמיחה מטורפת עם היציאה מהקורונה, ועכשיו קצת נרגע. בסופו של דבר, מיתון אומר על זה שיש שני רבעונים של צמיחה שלילית בתל"ג. זה לא אומר שאנחנו כולנו הולכים ברחוב רעבים, מפטרים אותנו מקום העבודה.
לא, כי למשל, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים הכלכליים בארצות הברית, הם מצוינים.
נכון.
מעולם לא הייתה אבטלה ברמה כל כך נמוכה.
נכון. כולם עובדים. בתוצאות העסקיות מצוינות.
בדיוק, אז מה כאילו, מה...
נטפליקס יצא דוח מצוין, עולה
3%.
נכון. הבנקים יצאו דוחות טובים.
אז מה אנחנו בוחרים בעצם?
אני לא יודע, אני חושב שאנחנו הפכנו לבכיינים, או בוא נגיד, לא אני ואת, אבל דורות הצעירים, כל היום מתבכיינים, אני לא יודע מה, על מה מתבכיינים, אבל יכול להיות שיהיה איזה רבעון או שניים של, אתה יודע, שהצמיחה תהיה קצת שלילית, אבל אני חייב, המילה מיתון הורקת אותי. בסוף המיתון אומר ששני רבעונים תהיה צמיחה מתחת לאפס. נו, נגיד שכן, אז מה קרה?
כן, לא,
הכל, אנחנו לא במשבר כלכלי, לא של 2008, לא של המשבר שהיה סביב המשבר של סין עם טראמפ, אנחנו ולא, לא בקורונה. נכון,
לא, סאב פריים ולא כל זה.
סאב פריים, וקורונה היה משבר הרבה יותר גדול.
נכון.
אז אנחנו סוברים פרופורציה, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל הלוואי ונצליח.
טוב, צריך לשמור על אופטימיות. אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן. תודה רבה, בזה אתה מומחה, אין לך ברירה. תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה אפרת קורמן, על השידור איתנו איציק אהרון, ואני רוצה להגיד כאן תודה ענקית למעיין לויטין המקסימה, טכנאית שלנו, המקצועית והאהובה, שיוצאת ממחר לדרך חדשה. בהצלחה, מעיין, מכולנו כאן באיפה הכסף. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ועכשיו אנחנו רואים שלום לבן כספית ואריה אלדד.
גם איתנו למעיין.
נכון? היא לא פה, ששל... אבל אני מקווה שהיא שומעת.
יופי, אנחנו
מחר יום אחרון.
על רק בעצם מדברים.
על רק, כן.
מעל גלי האתר.
נכון, כן. לא, יש לה רדיו באוטו וזה.
אוקיי. כן, טוב, בתקווה. תודה.
חברים,
תודה,
שלום. ביי.
תודה רבה, ענת.